הרב מילה ארוחת ערב של יום חמישי כף שבט או על שישי כף א' שבט.
למה מתן תורה הפרשה נקראת על שם יתרו שהיה גוי התגייר? טוב, כי זה המילה הראשונה, בסדר, בכל זאת רואים שמשה רבינו מאוד כיבד את יתרו והשתחו לכבוד חותנו וישק לו, ובכלל מחלוקת האם יתרו לפני מתן תורה בא או לא. יש אומרים כן, לא, הוא בא בפרשת בעלותך, שם כתוב למה אתה הולך, תישאר, אומר לו משה רבנו, אתה יודע להכתנו במדבר, לא, אל ארצי אלה. אז יש אומרים שיתרו בא בפרשת בעלותך, אז למה הוא כתוב פה? אין מוקדם ומאוחר. אבל אין מוקדם ומאוחר, כלומר התורה לא חייבת לספר לפי הסדר, אבל יש סיבה למה זה כתוב פה. למה כתבו פה שיתרו בא אם זה היה יותר מאוחר, וגם אם זה היה עכשיו? אבל לא, מה זה משנה יתרו בא או לא בא או כן בא? שיהיה בריא, טוב, נו. מה זה חשוב? תשובה. לומר לך שהתורה זה משהו אחר מיתרו. זה אחרי יתרו. זה מעל יתרו. זה עולם אחר מיתרו. יתרו חשוב מאוד, נכבד מאוד, אבל התורה זה עולם אחר. אל תערבב קודש וחול, זה לימוד אחד. ולימוד שני, שהתורה היא מעל יתרו, אבל יתרו זה קומה א', והתורה זה קומה ב'. קומה ב' היא מעל קומה א', אבל אי אפשר קומה ב' בלי קומה א'. ובכדי משה רבינו היה 60 שנה אצל יתרו, 60 שנה, והתרתן עם הבת של יתרו, סיפור. אז משה רבינו הוא למד הרבה דברים מיתרו, זה הכלל. דרך ארץ קדמה לתורה. מה זה? התורה לא ניתנה מיד עם התנאים בבריאת העולם. עברו 2448 שנה. אבל בי שהיו חכמים גדולים, היו נביאים וחכמים, התורה לא ניתנה. לקח 2000 וכולו שנה ללמד דרך ארץ. מה זה דרך ארץ? אנושיות, מוסריות אנושית, שכל אנושי, היגיון אנושי, התנהגות אנושית, שכלית, הגיונית, פילוסופית, אנושית. איך אומרים? אריסטו אומר הרמב״ם, תכלית השכל האנושי, שיא השכל האנושי. אבל זה אנושי. כל מה שאתה יכול לעשות אנושי, אנושי. ועל יסוד זה באה התורה. שתי קיצוניות. קיצוניות לחשוב שהאלוקי והאנושי הם אותו דבר. סלט אחד. מדרגה אחת. קיצוניות שנייה, לחשוב שלא צריך את האנושי. שלא צריך דרך אחרת. בשביל מה אני צריך דרך אחרת? בשביל מה אני צריך חוכמה אנושית? הרי יש תורה, הכל נחפש בתורה. לא נכון. לעולם יהיה אדם. אומרים דרך צרכות. יהיה שמיים וזה. קודם תהיה בן אדם. בן אדם במוסריות. ובן אדם בשכל. ובן אדם בהיגיון. אחר כך יהיה שמיים. אתה לא יכול להיות ירא שמיים אם קודם אתה לא בן אדם. אבל זה גם לא מספיק להיות בן אדם. בשביל בן אדם זה מספיק. לא בשביל. אנחנו קומה מעל להיות בן אדם. יתרו הוא סיכם את כל התמצית, כל הסולת הנקייה של כל המין האנושי. אתה ידעתי כי גדול השם מכל אלוהים. אומרים חז"ל, יש משפטים שאם מישהו אחר היה אומר היו לועגים להם. אתה ידעת כי גדול השם מכל אלוהים. ואתה מכיר כל אלוהים? תשובה, אני במקרה כן. אני מכיר כל אלוהים. לא הייתה עבודה זרה שלא עבד אותה יתרו. והוא יודע על מה מדבר. כמו שלמה המלך שאומר, סוף דבר הכל נשמע. שמעתי את הכל. ניתחתי את הכל, ואני מודיע לך מסקנה, את האלוקים יראה. ואת מצוותיו שמו. הכל נשמע. אתה יודע את הכל, אה? תשובה, אני במקרה כן. אני במקרה יודע את הכל. ועוד יש פסוק על נבוכדנצר, שאמר כל הכסף וכל הזהב, מה זה שלא שווה כלום? יאללה, שווה כלום. מה, אפשר לחשוב שאתה עשיר גדול? אני במקרה כן עשיר גדול. יתרו, הוא חקר כל העבודות זרות שבעולם. והוציא את הסולת הנקייה. אפילו נתן עצות למשה רבין. נבול תיבול, שרי עשרה וכו'. עצה טובה. מה, צריך יתרו? זה עניינים ארגוניים, לא לתוכן. אתה ידעת חנותינו במדבר. אתה יודע ארגון, סדר, חברתיות, סוציאליזם, וכן הלאה. אתה יודע. ולכן, תישאר איתנו. לא, אני הולך אל ארצי. אם כן, ומשה רבינו היה אצל יתרו, וידע את כל הדברים של יתרו, והתורה היא מעל. אנחנו לא נגד החוכמת יתרו, אנחנו אפילו לא נגד החול. המבדיל בין קודש לחול, לא כתוב הברוגז בשם הקודש נגד החול, אבל המבדיל בין קודש לחול, מבדיל. היה דווקא מאמר מעניין באהבה ואמונה האחרון. יש אהבה ואמונה האחרון פה? הנה יש אהבה ואמונה. הנה היא. יש מאמר מעניין. עוד לא הספקתי לקרוא את המאמר, אבל יש הוצאה עם הגהות הרב אבישי צרויה. נתתי לו את המאמר, לפני שנתפס, כתב הגאות בצד. לא הספקתי לקרוא את כל המאמר ואת כל ההגהות, רק את ההגהה הראשונה. וכן כתוב פה, בריא שהאקדמיה אינה משכן הדת היחיד, ודאי שעולמה של תורה הוא משכן הדת, הדת. שמעתם מה שהוא אומר? האקדמיה זה לא רק האקדמיה משכן הדת, אלא עולמה של תורה הוא משכן הדת. אבל אין להתעלם מן העובדה שהאקדמיה היא אכן משכן הדת. כלומר, יש שני משכני הדת, התורה והאקדמיה. לא נכון. האקדמיה היא משכן דת אנושית, והתורה היא משכן דת אלוקית. הם לא חברים מהסניף. יש מדרגות במבדיל בין קודש לחול. אנחנו לא נגד הדעת של האקדמיה. אנחנו בעד. מה, לא יהיה לנו רופאים? לא יהיה לנו מנדסים? לא יהיה לנו איזה לא יודע מה? אבל המבדיל בית קודש לחול. אז יש יתרו, ומעל לזה יש משה רבינו. כן? כן, עושה כיבוד אב, עושה מצווה כי הוא בן אדם, ומעל זה בגלל התורה. אם הוא עושה רק בגלל התורה, אז הוא לא בן אדם. אומר, הורים יקרים, הנני לכבד אתכם, כי כתוב בתורה כבד את אביך. רגע. ואם לא היה כתוב בתורה כבד אביך, לא היית מכבד? לא. אז הוא נבלה. מה, בלי תורה אתה לא מבין שצריך לכבד? הרי הם גידלו אותך, הם חיבדו, הם תרחו בשבילך. אבל הם מבלבלים לי במוח וכולו, ידוע. אבל בכל זאת, הכרת טובה. אתה יודע מה זה הכרת טובה? אפילו על מצרים צריך הכרת טובה. בגלל שעשו לנו הכנסת אורחים. הכנסת אורחים ממש נפלאה. אבל עשו לך הכנסת אורחים. אז אתה חייב הכרת טובה. אז, וגם ההפך. אחד אומר, אני מכבד את ההורים, כי אני חייב להם הכרת טובה. זה הכל. אבל יש ציווי אלוקי עליון, שגם הוסיף הרבה על הכרת טובה רגילה. נגיד אחד, הוא גר צדק. הוא צריך לכבד את ההורים שלו. ההורים גויים. תשובה, לא מדין כיבודה והם של התורה, אבל מדין כיבודה והם אנושי. הרי גוי חייב וכיבודה והם? כן. זה מלמד הלב מצוות בנוח? כן. עשיו חיבד את אביו? כן. אז בזה שאתה מתגייר, אתה לא מתרוקן מן החובה של כיבודה והם כלפי ההורים שלך הגויים. אומרים חזל, אחרת הגויים יגידו, נכנס מקדושה חמורה לקדושה קלה. כשהיה גוי, היה מכבד הוריו, עכשיו הוא יהודי, הוא כבר לא מחייב, עם כמה, מה, זה לא שווה כלום. כלומר, הוא חייב לכבד את הוריו, הביולוגים, על אף הניתוק שהם כבר לא הורים, מן הדין הוא יכול להתחתן עם אמו, כי הוא כתינוק שנולד, חכמים גזרו כמובן, אבל הוא לא מתרוקן מן האנושי. עד רבה, הוא מוסיף עוד קומה. אז אדם מכבד את הוריו עם שתי קומות, קומה אנושית, הכרה טובה, וקומה אלוקית, שהם השלוחים האלוקיים, שותפים לקדוש ברוך הוא, לזרמי החיים. כל מצווה, אתה צריך לקיים אותה, אנושית ואלוקית. יש הרבה מצוות אנושיות בתורה, לכאורה. ואהבת לך כמוך. לא. אין פסוק כזה. ואהבת לך כמוך, אני השם. כי אם היה רק כתוב ואהבת לך כמוך, אולי זה אנושי? לא, אני השם. ויש לך כמוך אנושי, יש אלוקים. ויש מצוות אלוקיות, אני יודע מה, ציצית. אתה גם צריך לקיים אותה בצד האנושי. כמו שאמר אותו גר צדק, שנתן הרצאה לסטודנטים, ואמרו לו, מה זה החוטים האלה? הוא אמר, זה המדים שלי. לא, מדים, אנושי. צריך מדים. אז המדים של היהודי, זה ציצית. לא צריך כל הגוף, קטן בצד. וכן הלאה, אנושי. גם שעטנז יש צד אנושי. כל מצווה צריך שיעור קומה ראשון אנושי. ומעל זה, האלוקי. כן.
יכול להיות שיהיה מצבים בעצם שיהיה, נקרא לזה, את הדין, ויהיה
איזה... יהיה מה? יהיה?
יהיה את הדין.
את הדין?
את האלוקי. אלוקי? ויהיה איזה משהו אנושי שהוא יגיד, טוב, מהדין זה מותר, אבל אנושי זה אסור.
לא, לא יכול להיות, כי זה מה שאנחנו מסבירים. שהאלוקי הוא בנוי על האנושי ומוסיף עוד. את השאלה שלך זה שאלה טובה, על זה אנחנו מדברים כל הזמן. אתה צריך האנושי... והאלוקי, כל מצווה של תורה, אתה צריך למצוא את האנושי שבה. אין מצווה בלי אנושי. למשל, יש מצווה מאוד אנושית. למחות את זכר עמלק אנשים ושבעתם. זה מאוד אנושי. למה? בגלל שתי סיבות. בגלל שעמלק, הוא סתם רצח אנשים, נאצי. לחסל נאצים, זה מאוד אנושי. ואת, אומר הרמב״ם, העיקר מורה נבוכים. אם אתה תחסל את כל הנאצים עד האחרון, אני מבטיח לך, לא יהיו יותר נאצים. אתה תשאיר אותם, אז יבואו עוד. כלומר, אם העמלק ידע שאם הוא עושה צרות, אנחנו נחסל אותו, אנשים, נשים וטף, הוא יושב בשקט. ואם הוא לא יושב בשקט, אשתו תגיד לו, שב. הוא גיבור גדול, חוץ מאשר מול אשתו. אשתו תגיד לו, אתה רוצה לעשות שטויות, אבל אחר כך יהרגו אותי ואת הילדים. שב בבית. לכן, האיום, אומר הרמב״ם, שעמלק, אנחנו נחרוג עד האחרון, הוא יביא שלא יהיה עמלק. זה מאוד אנושי. יותר אנושי מזה לא יכול להיות. כל מצווה של תורה אנושית. לפעמים קשה לך להבין. בסדר, צריך לשבור את הראש. להבין את האנושי. כן?
רב, מה עם הצון ומה עם המצוות השמיות?
מה עם?
הצון של עמלק ומה עם המצוות
השמיות? רגע, עכשיו נעבור כל התורה אחת אחת.
לא, אבל...
אבל לא נעבור עכשיו כל התורה אחת אחת. איך קוראים לזה? איזל קירוכלה, כמו רוחל. אנחנו הסברנו את העיקרון, ובאנו דוגמה אחת. המלאק. אפילו שתי דוגמאות. כיבוד אביהם. שתי דוגמאות.
המצוות השימיות בכלל הרב.
נו, אז אנחנו מדברים. שימי זה אלוקי. אומרים, יש אנושי. אז הסברנו את העיקרון, ובאנו. שתי דוגמאות, כמו מסילת ישרים, אומר, מה אתה רוצה? תן לך כל הדוגמאות, יהיה מסילת ישרים, זה מטרלו. אני נותן לך את הכלל, שתי דוגמאות, אתה רוצה לדעת את זה, התנ"ך פתוח עם מפרשים. איך אומרים? עיין שם. לא נעבור עכשיו כל הדוגמאות אחת אחת.
הצד האנושי במצוות האלוקיות זה טעמים, בעצם הטעמי מצוות?
כן, זה טעמי מצוות. יש טעם מצווה אנושי, יש טעם מצווה אלוקי. יש ארבע טעמים בכל מצווה, אין במאמר תלה לאורות. יש ארבע טעמים, אנושי, אלוקי, לאומי, מוסרי, יש הרבה טעמים. כמו שיש לחם בטעם, איך קוראים לזה? ריסה, בטעם תחינה, בטעם וג'בה, כל מיני טעמים. יש הרבה טעמים, כן.
באפשר לשיחת צהריים. אפשר לחפש את טעמי המצוות באופן האלוקי?
לא הבנתי.
אפשר לחפש את
טעמי
המצוות
מהמבט האלוקי? בוודאי, אמרתי, יש ארבע טעמים.
אבל אני אמשיך לחפש אותם.
מה?
אני אמשיך לחפש אותם.
אלא מה?
אבל זה מעבר להשגתנו.
לא, זה לא מעבר, מבחינתנו, ודאי שלא. הספרים מלאים מזה. כל ספרי הקודש, כל המפרשים מלאים מזה. יש אלוקי, יש אנושי. כן?
בין שתי ראיות מבואו של יתרו. הראשונה הייתה של יתרו חלק בתורה, או שייכות לתורה. איך למדים את זה?
לא הבנתי, יתרו מה?
שאין ליתרו שייכות אל התורה, והצד השני היה...
יתרו, הוא בא לפני מתן תורה.
מזה למדים, אבל גם יש מקרא אחר שבא אחרי זה, אז איך למדים מזה?
או, זה מה שאנחנו מסבירים. את מדגישים יתרו לפני מתן תורה, גם אם הוא בא קרונולוגית אחרי מתן תורה. אבל התורה כתבה אותו לפני מתן תורה.
אבל על שמו נקראת הפרשה, אבל
זה פעם. לא, אתה מחזיר אותו לשאלה שהתחלנו בהתחלה.
בגלל שלא הבנתי. איך היה? לומדים
לזה? אז תגיד שלא הבנת, אל ת... כשמישהו אומר משהו לא מובן, צריך לומר, דבריך לא מובנים בגלל זה וזה, אבל לא מחזירים את הכל מההתחלה. אמרנו שיתרו, התורה הקפידה לכתוב בהדגשה גדולה מאוד, שהוא בא לפני מתן תורה. גם אם הוא בא, אבל יש שאלה, אם הוא בא אחרי מתן תורה, למה כתבו פה? וגם אם הוא בא לפני מתן תורה, אז מה הפעד לנו אם הוא בא? מה צריך כל סיפור משפחתי לספר? שבא, ברוך הבא, שבריא. אלא זה להדגיש שיתרו הוא מדרגה שלפני התורה. בסיס לתורה ותורה מעל זה.
אבל קראו לפרשת מתן תורה פרשת יתרו.
נו, זאת הייתה השאלה. כי זה הבא, אמרתי, כי זה המילה הראשונה. אבל למה זה המילה הראשונה? וכבר הוא בשלח, בשלח. ובפרקרו פרשת צו, צו. זה המילה הראשונה. השאלה היא, למה התורה סדרה בהדגשה הגדולה יתרו לפניך? זאת הייתה השאלה. כי זה הבסיס, כן.
המערל בתפארת ישראל, הוא מביא כמה דוגמאות שרואים שדווקא... ההלכות שהן לא מוסריות, והוא דוחה את הרמב"ם בעניין הזה, עם בן פקועה.
הוא לא אומר שזה לא מוסרי, הוא אומר שהטעם האנושי הוא לא מספיק הטעם האנושי. שאתה צריך טעמים יותר עליונים. אתה מדבר על פרק ו' בתפארת ישראל, שלא החגן וכו' וכו'. שהמצוות הן אלוקיות, אבל הוא לא בא לשלול דברים אנושיים. המהר"ל מלא טעמים אנושיים. מכף רגל ועד ראש. שמה? לא, אנחנו מסבירים כל הזמן. יש שיעור קומה ראשון, וזה כמו רגליים. ומעל הרגליים יש הראש יותר. אם אין רגליים, הראש נופל. אז כל דבר, התורה בכללותה, היא בנויה על דרך ארץ, ומעל זה יש תורה. יש פילוסופיה של יתרו, היא אגב יתרו, זאת אומרת, זה הועל, יתרו השביע את משה רבינו, שהבן שלו הראשון יהיה לעבוד הזרה. ו... הוא נותן לו את ביתו ציפורה, בתנאי שהבן הראשון הוא לעבוד הזר. ומשה רבינו הסכים. וכמובן, כשנולד הבן הראשון, הוא לא היה לעבוד הזר. אז מה, זה מה זה? הבנת בית הקושיה. הוא נשבע. תראה צרת וז, אם אדם נשבע שבועת טעות, נדר טעות, זה לא חל. אני נודר בטעות. אבל זה לא חל בכלל. וזה במסכת נדרים. ויתרו היטעה את עצמו. הוא היטעה את עצמו, מה? הוא הבן שלו יעבוד הזרה, נו. אז הרדווז, תשובה הלכתית ארוכה, עיין שם, מה?
יכול להיות אחד שעובד עבודה זרה, שזה יהיה יצרה לאלימות, שהוא דרך ארץ?
נו, זאת הקושיה. אתה חוזר על הקושיה. איך ייתכן שמשה רבינו יסכים?
לא, לא, אבל קושיה עקרונית על יתרו. יתרו עשה עבר על כל עבודה.
רגע, אבל אנחנו באמצע הקושיה על השאלה של משה רבינו. אתה לא מדבר על הקושיה.
לא,
עכשיו. אז הוא... אז זה הרדווה, זו תשובה הלכתית. אבל השפת אמת אומר, לא יכול להיות. לא יכול להיות שמשה רבינו אפילו הסכים כדי לאחר כך, אלא יתרו רצה דבר כזה. יתרו אמר, אני הגעתי לאמונה. איך? כי חקרתי בכל עבוד הזרה. אני רוצה שגם המנכד שלי יהיה כזה. שלא יהיה מאמין בשם, איזה תמים, למד בתלמוד תורה, למד בישיבה, אז הוא מאמין, אבל הוא לא יודע את העולמות האחרים. אני רוצה שילמד עבודה זרה, ויבין שזה לא נכון כמוני, ויהיה מאמין. אמר משה רבינו, בסדר. אבל זה לא היה בסדר. על זה היה מדובר. לא שיתרו רצה שיהיה עובד עבודה זרה. הרי זה דבר שלא שחר. הרי הוא בעצמו ברח מעבודה זרה. אלא הוא רצה שיגיע לאמונה מתוך חקירת כל הזרמים בעבודה זרה. אבל זה לא נכון. ובזה הוא איתה את עצמו וכן הלאה. זה לא נכון. כשאנחנו מדברים דרך ארץ קדמה לתורה, זה הדרך ארץ הנקי. זה לא אומר שאני צריך לחקור כל עבודות זרות של העולם. יתר על כן, אני לא צריך ללמוד עכשיו בבית ספר לדרך ארץ. אתה, לפני שאתה בא לישיבה, תעשה מכינה. בית ספר לדרך ארץ. אני לא צריך, יש לי גם בתורה. בתורה אין לי דרך ארץ. אין לי שכל, אין לי מידות טובות, אין לי אנושיות בתורה. יש לי בתורה יותר אנושיות מאשר כל מה שיש בכל המין האנושי. אני לא גט. היסטורית, זה נכון, דרך ארץ קדמה. אבל אחרי שהתורה ניתנה, היא כוללת דרך ארץ. יש אפילו בשולחן ארוך, סימן קוף אורח חיים, קוף עין א' אולי, הלכות דרך ארץ בסעודה. אל תאכל מלוכלך, אל תאכל ממפה בצלחת, אל תלקק, אל וזה. ובסר הדרך ארץ, היה, מה היה סיפור אחד? היה איזה מאכל קשה, קשה. אז הוא עם יד אחת, יחזיק אותו חזק בצלחת, ויד שנייה משוך. אמר לו רבו, למה? למה ככה? שים את הרגל בצלחת, אז זה נתפס יותר טוב. אני לא צריך. אמר הרב נפתלי הרץ ויזל, שהיה תלמידו של הרב משה מנדלסון. והוא היה תלמיד חכם. וכתב פירוש מעניין על תורה, ועוד ספרים, אבל השיטה החינוכית של הרב משה מנדלסון הייתה מוטעת. וגם של הרב נפתלי הרץ ויזל. הוא אמר דבר כזה. התורה מלמדת אותנו להיות יהודי. ומדעים וכולו, להיות בן אדם. אז צריך ללמוד את שניהם. כי אתה צריך גם להיות בן אדם, הנה, הוא אמר בשיעור, אני צריך להיות בן אדם. אז צריך ללמוד לימודי חול להיות בן אדם. אמר הגאון מווילנה, זה התוכנית, לשרוף בכיכר המרכזית של וילנה. אני צריך ללמוד מדעים כדי להיות בן אדם? התורה היא לא מלמדת אותי להיות בן אדם? התורה היא גם כוללת את הצד האנושי. מורה נבוכים, הוא גם מסביר לי מחיית המלך אנושית. ספר חינוך גם מסביר לי כיבוד אב ואם. הכרת טובה. יש לי בתורה כל הצד האנושי. עוד יותר אנושי ממה שיש שם. אנחנו האנשים הכי אנושיים על פני כדור הארץ. לא רק בתורה. ברוך אלוקינו שבראנו לכבודו ויבדלנו מהטועים. אלא גם באנושיות זה כתוב בספר אורות התורה. פעמיים זה כתוב. שאני אמצא את זה בתורה הרבה יותר מאשר בכל ספר, אני לא צריך. אם לפעמים פה ושם יש איזה משהו מעניין, בסדר, פה ושם. אז עד אחד כיבוד אביהם, נו, היה גוי אחד באשקלון, אבא שלו ישן ולא יראותו למכור. אתה רואה? לומדים מגוי. לא לומדים מגוי. לומדים מיהודים. אז הבאנו דוגמה מגוי. איזה משהו, איזה בטל בשישים. אז לפעמים הרמב״ם מביא מורה נבוכים איזה משהו מאריסטו, וגם בשמונה פרקים, וגם חובת הלבבות הוא מביא. חכמי אשכנז לא הביאו אף פעם כלום, כי זה נוצרים ונוצרים, זה עבודה זרה, אי אפשר להביא כלום. אבל מוסלמים אפשר להביא, איזה אבן רושד אחד, איזה דרוש בשם, איזה אבן סינה מפורש, בסדר. דברים טובים, גייר, הכניס בפנים. אבל לא שאני אלך ללמוד אצל אבן רושד, או אבן סינה, או אצל אריסטו, מה פתאום? זה שם גם מלא תומה, מלא שטויות, מלא כפירה. אלא אם יש איזה דבר טוב, בסדר. אפילו מסכת ברכות דף ג' בשלושה דברים אני אוהב את הפרסיים. הם נקיים, הם זה. אני אומר, למה לא? ואחר כך כתוב, המקודשה יהיה בפרסינים שמקודשים לגיהנום. זה באותו מקום. אז הם הולכים לגיהנום, למה אתה לומד מהם דברים? זה נכון שהם הולכים לגיהנום, יש כאן שלושה דברים. אפשר ללמוד מהם. אז זה לא שניקח איזה פרסי גוי ונשים אותו רם בישיבה, כי בשלושה דברים אני אוהב את הפרסים. בסדר, שלושה דברים. אתה אמרת שלושה דברים, אתה יכול ללכת לגיהנום. אני לא צריך את יתרו, אני לא צריך ללמוד 60 שנה אצל יתרו. את הדברים הטובים של יתרו אני לא צריך ללמוד אצלו. יש לי כבר. קל וחומר, שמה שיתרו רצה לפי השפת אמת, ללמוד את העבודה זרה שלו, זה אין מה לדבר. אבל אם אני לא לומד את העבודה זרה, איך אני אדע שהתורה היא אמת, אם לא השוויתה? ואני לא צריך לשוות. למה אני צריך לשוות? אם אתה לא פגשת את כל הבחורות על בני כדור הארץ, איך אתה יודע שהבחורה שאתה איתה היא הכי טובה? נכון? אגב, יש כאלה אידיוטים ולא מתחתנים לעולם. אולי יש אחרת, אולי יש אחרת יותר טובה, וגם אחרי שהתחתנת. הרי כתוב, בסוף כתובות, מצא יפה אמנה, זה מתגרף, נכון? אז לכן כל פעם הולך ברחוב, בודק כל אחד. אולי יש יפה אמנה, אומרת לו, ישתם סתם לזמן להסתכל, אם יש יפה ממך, אז אני אתגרש ממך ויקח אותך. אומרת לו, ישתם אתה יודע? אתה יכול להתגרש מיד. מה, זה פסיכי לגמרי? אז אני לא צריך לבדוק את כל הנשים שבעולם, לראות הכי טובה. מה, אני אחשוורוש? בבוקר היא באה, בערב היא באה, בבוקר היא שווה. מה זה פה? אותו דבר, מה, אני צריך להתחתן עם כל הדתות? שנה יהיה מוסלמי, שנה יהיה נוצרי, שנה יהיה בודיסטי, שנה יהיה לא יודע מה, ואז אוכל להחליט. לא, אין מה להחליט. כמו שיש ילד ששאלת הרב ציודה. הרב, כן. למה כתוב מי אין כלוקנו? ואחר כתוב מי כלוקנו. היה צריך להיות כתוב קודם מי כלוקנו? ואחר כך תשובה אין כלוקנו. אמר הרב ציודה. את השאלה הזאת המצאת לבד, או אבא שלך אמר לך לשאול? אמר, המצאתי לבד, אז אני אענה לך. קודם צריך לדעת שאין כאלוקים. אין! אחרי שאתה יודע שאין, מותר לך לשאול, מי כאלוקינו? נשווה, נחקור, נראיין בספר הכוזרי, את המוסלמי ואת הנוצרי. אבל זה לא שרבי יהודה לוי מראיין אותם, כי הוא באמת מתלבט, רבי יהודה לוי. באמת. והרמב"ם מראיין את אריסטו בספר מורה נבוכים. הוא מתלבט, הרמב"ם? זה לא מתלבט, אז למה הוא מביא? בסדר. מותר לשאול שאלות, אבל תלוי מה נקודת המוצא. הוא באמת, שלמה המלך התלבט בספר קהלת, כשהוא אומר, בשביל מה לחיות, מה, יותר טוב למות, יש עוד יותר טוב, בכלל לא להיוולד, לא, כדאי להיוולד. הוא באמת התלבט שלמה המלך? מלאי שלא. תחילת הספר יראת שמיים. אבל אם יש לי יראת שמיים, אז אסור לי לשאול שאלות? בשביל מה החיים, בשביל מה סובלים, ולמה, מה, מותר לשאול כל השאלות? אבל מתוך נקודת המוצא של יראת שמיים. אז אכן תחילתו יראת שמיים, סופו יראת שמיים. עוד יותר גדולה. סוף דבר הכל נשמע את האלוקים יראה. מזל שזאת המסקנה. אם היה מגיע למסקנה, סוף דבר האלוקים לא יראה. מזל שיצא טוב. נו! כל שנייה ושנייה שלמה המלך ידע שאת האלוקים יראה. אבל מותר לשאול שאלות ולברר ולקשות ולתרץ. כלומר, מה שדרך הצגנה לתורה זה נכון. אבל אני לא חייב ללמוד במוסדות דרך ארץ. שאגב, אני לא יודע איפה הם. יש איזה בית ספר לדרך ארץ באנגליה. או בית ספר למידות טובות. בוולדיווסטוק, יש כזה דבר? לא. באוניברסיטאות של הגויים, לא, יש שיעור דרך ארץ? שיעור מידות טובות? שיעור יושר ואמת? מה פתאום? באוניברסיטאות בארץ, יש כזה מקצוע? לא. אין מקצוע. מידות טובות, יושר, אמת. בבית ספר לומדים אזרחות קצת. ברוך השם, בבית הספר לומדים תנ״ך ודברים, ספרות, אבל באוניברסיטה ודאי לא. אין דבר כזה. אז הסטודנטים, לא כולם יש להם מידות טובות. נכנסים למחשב, מסלפים את, 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 את הציונים שלהם, כועסים על המרצה, פורצים לתוך המחשב, הורסים לו את העבודות שלו. מה, זה מה שלומדים. ודאי שזה לא קשור לתוכנית הלימודים. אז גם אין מקום כזה איפה שאפשר ללמוד. המקום היחיד זה בישיבה ובצבא. ודאי, בצבא לומדים הרבה מידות טובות. בסדר ומשמעת וניקיון ולסדר את המיטה בריבוע וכל מיני דברים טובים של מידות טובות שלומדים בצבא. סימן שמגיעים לצבא בלי זה. איך היה לו יראת שמיים התחלה? מתוך תורה. התורה היא נותנת לאדם יראת שמיים, היא נותנת מידות טובות. מה? למה? אתה שואל למה שילך מלכתחילה לתורה? זה כבר שאלו. את הרב סולובייצ'יק, הגריד. למה הוא, איך הוא יודע שהתורה אמת? אמר, אבא שלי אמר לי. זה התשובה. זה בספר הכוזרי, המסורת זה כמו ראייה. מה, אבא שלי, הוא יספר לי שקרים? אני לא צריך שכנוע תיאורטי. אומר רב סולובייצ'יק, מה זה תורה? אני רואה את אבא שלי. הוא הוכחה חיה. מה זה תורה? אני לא צריך. אגב, זה גם מה ששכנע יתרו בסוף. איך יתרו? 60 שנה. משה רבינו ניסה לשכנע את יתרו. שהתורה אמת, התורה, לא, אמונה שלנו, אמונת אברהם אבינו, ולא הצליח. עשה שם מכון מאיר וקורסים וקלטות וסמינרים וחוברות וכל מיני דברים וגמטריות ודילוגים והחזיר מיתים, ולא הצליח לשכנע אותו. ובסוף פתאום הוא בא. זה התחלת הפרשה. למה בא? מה ראה? אומר רש"י, יציאת מצרים. הוא ראה את הולדת עם ישראל. לא תיאוריות. לא יצאו ממצרים ספרי שכנועים. יצאו יהודים. ומלחמת עמלק. מלחמת עמלק זה השואה. אם השואה זה היה נגדנו, ואנחנו יודעים מי זה הנאצים, עכשיו אנחנו יודעים מי אנחנו. כי הנאצים לא עשו שואה, לא נגד הנוצרים, ולא נגד האלה, ולא נגד אלה. עשו שואה נגדנו. בסוף עשו שואה נגד כולם. כמו שאמר כומר אחד ששכחתי שמו. פסטור אחד. בהתחלה היטלר הרג את הקומוניסטים. מחפת לי. אני לא קומוניסט. אחר כך הוא הרג את הקתולים. מחפת לי. הרג את היהודים. מחפת לי. אני לא יהודי. אחר כך את הקתולים. מחפת לי. אני לא קתולי. אחר כך את הפרוטסטנטי. מחפת לי. אבל כבר לא נשאר אף אחד שיצעק. על כל פנים, אבל זה דרך אגב, האויב הגדול שלו זה אנחנו. כלומר, היטלר הודיע, אני והיהודים, הפוך. הרי היטלר אני יודע מי הוא, עכשיו אני יודע מי אנחנו. כמו שכתוב, מאויביי תחכמני. מאויביי תחכמני את ההפך. אמר יתרו, אם עמלק תקף את עם ישראל, עכשיו אני יודע, ואני יודע מי זה עמלק, מכיר טוב מאוד. עכשיו אני יודע מי זה עם ישראל. אם כן יתרו שוכנע שמשה אמת ותורתו אמת על ידי השואה וקום מדינת ישראל. זה מה ששכנע אותו. וכל השיעורים של משה רבינו לא הצליחו לשכנע אותו. אלא המציאות. הנה, רואים. הרי ארץ ישראל זה ארץ הקודש, נכון? תשאל את הנוצרים, הם אומרים, המקומות הקדושים לנצרות, נכון? ככה הם אומרים. תשאל את המוסלמים, רשאלי קוץ, עד כאוב, זה לא חד בן. ככה הם אומרים, שזה מקום קדוש. הנוצרים אומרים מקום קדוש, והמוסלמים אומרים מקום קדוש. נכון, אבל מי בינתיים פה ונשאר תמיד? אנחנו. סימן, נשארנו עם קדוש. היה ראש עיר שאמר, ירושלים עיר מקודשת לשלושת הדתות. אמר רב ציודה, זה בקרוזים, ללכות ציבור. הוא צודק. מקודשת לנוצרים ולמוסלמים, קדושת קברים. ולנו, קדושת חיים. זה גם הסיפור של הרב צודה בשם אמו שעלתה לארץ, הרבנית, איך קראו לה? רייזה ריפקה. סבתו? לא, אמו, לא זוכר, אולי סבתו. עלתה לארץ ובספינה היו הרבון צליינים, צלייניות, צלייניות שבאות לארץ הקודש של הנצרות, מקומות הקדושים של הנצרות. וראו יהודיה, אז אמרו ליהודיה, מה את יהודיה הולכת למקומות הקדושים של הנצרות? מה אתה הולכת שם? אז היהודיה אמרה, תמיד יהודים עונים לשאלה בשאלה, ואתם מה אתם עושים שם? אנחנו, יש לנו אלוהים שלנו קבור שם, ימנו, ואנחנו, יש לנו אלוהים חיים שם. אז אתה רואה שמדינה, שארץ ישראל חזרה לעם ישראל. אז כנראה, אמר יתרו, זה אנחנו. וגם השואה הייתה נגדנו. הפך, הנה אנחנו. זה מה ששכנע את יתרו. אז אנחנו יודעים שמשה אמת ותורתו אמת. לא, אנחנו לא צריכים להוכיח אולי הנצרות אמת, אולי הבודהיזם אמת. אני גם יכול לומר אולי כולם שקרים. אולי התאיזם אמת. אני לא צריך. משל, למה הדבר דומה? ילדות מתווכחות בבית הספר. יש מלך או אין מלך? אחת אומרת, לא יש מלך. הנה שטר של עשר משהו, תמונה של המלך. ילדות אחרות הזמן. כל אחד יכול להתביס, אין מלך, סתם תמונה. הנה על הבולים, על המטבעות, ככה, הוכחות, ויכוחי ילדות. יש ילדה, היא לא משתתפת בוויכוח. במקום זה היא קוראת עיתון זרעים. אומרות הילדות, את לא משתתפת לדיון? לא. אבל את לא מעניין אותך לדעת אם יש מלך? אני יודעת שיש מלך. איך את יודעת? זה אבא שלי. זה אבא שלי. אתם סתם מצחיקות. אני צריך הוכחות שיש מלך? אני גר בבית של המלך. כבר 3,500 שנה אני גר בבית של המלך. של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. אנחנו בבית שלו. ולכן לא שואלים שאלות. זה מה שנקרא אצל הרב קוק בהרבה מקומות, תביעת עין. לא הוכחות, אלא תביעת עין. אלא מה הבעיה? מה אם מסכן? הוא לא גדל בבית. קיבל חינוך לא טוב, תינוק שנשבע. עכשיו יש לי שתי אפשרויות. או לצאת מן הבית, ולהתחיל להסביר לו, זה מורה נבוכים. או לומר בוא לבית. בוא. אולי אתה תראה את המלך, ותראה שזה טוב. זה ספר הכוזרי. אני מזמין אותך הביתה. אתה תראה מה קורה פה. כלומר, להחזיר את המבט האינטואיטיבי, הישיר, אל מה שאנחנו אלפי שנים. לכן אנחנו לא צריכים הוכחות. זה גם בהתחלת ספר העיקרים. האם איש דתי צריך להוכיח שהדת דתי, לאו דווקא הדת שלנו, האם מי שמאמין בדת צריך להוכיח שהדת שלו אמת או לא? אם תאמר שהוא לא צריך להוכיח והוא לא צריך לעסוק בעסק הזה, אז אתה לא חייב אליו בטענות שהוא טועה, הרי אתה אוסר עליו לחקור. אלא מה אתה אומר? אתה אמר שלא לחקור, אבל עצם החקירה זה ביזיון של הדת שלו. הוא לא מניח קור. תשובה. אנחנו לא צריכים לחקור. הם צריכים לחקור. כי הם מודים, הנצרות והאסלאם, שמשה אמת ותורתו אמת. אבל זה בוטל. תוכיח שזה בוטל. אני לא חייב להוכיח שעל כל מי שבא לבטל את התורה שהוא טועה, הוא צריך להוכיח. הרי הנצרות והאסלאם הם בנויים על התורה. רק הם אומרים, עבר שינוי, עבר שינוי, מעניין, תוכיח שעבר שינוי. שכנע אותי. אותי, אני לא צריך לשכנע. שכנע את עצמך. ובאמת, הרבה נוצרים שהתחילו את המהלך הזה, הפכו ליהודים. לא הרבה עשו את זה, אבל היו שראו משהו פה לא תקין. פגשתי אחד לפני חודש, כומר פרוטסטנטי. חקר וחקר 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 עד שהתגייר. והוא עולה לארץ. הוא ראה מה משהו פה לא, שמרמים אותו. הטענה, טענת הנצרות שהיהדות בוטלה והם החליפו, היא לא עומדת על כלום. אז הוא התנצל, הוא התגייר, ואשתו התגיירה, והבן שלו התגייר, והכלה שלו התגיירה, ושלושת הנכדים, מי הם כולם התגיירו? הבן שלו הוא פסיכיאטר, גם הכלה. אמרתי, שם נפגשתם. לא אמרתי פסיכים, פסיכיאטר. אז מי שחוקר, הוא רואה שיש שם משהו לא תקין. אבל אני לא צריך לחקור. אני בבית של המלך כבר 3,500 שנה. כן. נו, זה הקושיה של רבי יוסף אלבו. הוא מאמין בנצרות. והנצרות מאיפה נולדה? מהיהדות. זה לא הוויכוח של רבי יוסף אלבו. זה נכון, הבודהיסט הוא מסתבך יותר.
מה הוא התאבא בשמיים, כאילו?
מה?
לא שמע שהמצוות
בינו. יכול להיות שלא, שאי אפשר לבוא אליו בטענות יותר מדי חזקות. אבל על שבע מצוות ננוח גוי כן יתבע. כלומר, רמב"ם אומר ששבע מצוות ננוח אין לגוי טענת שוגג. אין לגוי טענת אי ידיעה. זה נלמד מאבי מלך. לא ידעתי. אומרת הגמרא מכות, היית צריך לדעת. גמרא מכות. היית צריך לדעת. זה נקרא אי ידיעת החוק אינה פותרת. לא ידעתי שאסור לרצוח. אין בעיה. גם אנחנו לא יודעים. אין בעיה. אנחנו בעד. אנחנו הולכים בכיוון שלך. מה זה לא ידעת? לא ידעתי שאסור לקחת אשתו של חברו. באמת לא ידעת. מעניין מאוד. אל תספר לי סיפורים. אחי, זה דברים ביסודים של דרך ארץ. מה זאת אומרת לא ידעת? לכן, לגבי שבע מצוות ננוח, אבל פי שגם על זה יש עוד דיון, עיין בבא קמא למד ח'. ראה גויים ויתר גויים, מידת ההתחייבות של הגויים ושבע מצוות ננוח. אבל זה לא הנושא שלנו. אנחנו לא גויים וכל זה. כן.
מה שמעתי מהרב, יתרו באמת לא עבד עבודה זרה?
הוא
רק
חיפש? לא, הוא כן עבד, הוא עבד כל העבודות. אבל לגבי הנכד, הוא לא רצה שהוא יישאר עובד עבודה זרה. הוא רצה שיקיר ויחליט. אבל זה לא ככה. כי מי שנכנס לתוך הבוץ, הוא מתלכלך. אין דבר כזה. לא עושים טיולים לתוך עבודה זרה. התורה אמרה, השחט, שרוף וקלה. אטום. זובח אלוהים, יוחורם. חורמה. לא משאירים קצת.
אז אם הוא היה עובד עבודה זרה, עבודה זרה זה יצרד אלימות, אז איך אדם אלים?
אתה שואל איך אדם אלים היה?
הגיע למדרגה שממנה אנחנו עומדים דרך ארץ.
הוא עשה תשובה. אמרתי, הוא שמר את הסולת הנקייה של עבודה זרה. אבל כשהגיע משה רבינו והציל את בנותיו, הוא זרק אותו לבור. כי משה רבינו היה מורד במלכות של מצרים. משטרות מצרים רדפו אחריו. ואומנם יתרו יצא ממצרים בגלל שהוא לא קיבל הצעת בילם, לזרוק את כל הבנים ליאור וכולו, אבל הוא היה עדיין נאמן עמוק למצרים. ומשה רבינו, הוא לא, יתרו לא מרד נגד מצרים, הוא אמר, העצה הזאת של בילם, לזרוק כל היאור, זו לא עצה טובה למצרים. אז אני גולה, לא מקבלים דעתי, אז אני גולה, אני מתפטר מהתפקיד. אבל הוא היה נאמן למצרים. במצרים זה היה, כאילו היה בימינו, מדינה אחת, רוסיה, אמריקה, ארצות הברית. רוסיה, אמריקה, אירופה. ומי זה? וכשהוא מצא את משה רבינו, הוא זרק אותו לבור להרוג אותו. אלים. אל הציפורה הורידה לו כל יום אוכל. ועשר שנים היה בבור. אחרי עשר שנים אמר יתרונו, נאסוף כמה עצמות, פתח את הבור, אמר למשה רבינו, קוקו. אמר, אלה על המועל בעלה. ואז הוא התפייס איתו, וכן הלאה. אז אתה רואה, הוא כן היה אלים. וזה משה רבינו שהציל את בנותיו. אבל הוא הרג איש מצרי. אבל האיש המצרי הזה היה רשע. אז הוא כן היה אדם אלים. אבל לאט לאט הוא הזדקך. הוא נתהר. כן התגייר, לא התגייר. מחלוק, אבל לא משנה. גם אם לא היה גר צדק, אז הוא היה גר תושב, בסדר, חסיד אומות העולם, ודאי. הוא חילץ את עצמו לאט לאט. הוא הזדהה עם מצרים, הזדהות למחצה, אז היה חצי אלים. אם כן, כן. איך הוא? מי, מי, מי? תלמיד שאין תוכו כברו, לא מכניסים לבית המדרש. אז מה השאלה? התלמיד שאין לו דרך ארץ, לא מכניסים לבית המדרש. אז מה השאלה? מה? יעשו לו מכינה. אולי ילמד בישיבה, איפה ילמד? ילמד בתיכון, אני מטה של שם. יעשו לו הכנה. מה? יש סיפור שאני כבר לא זוכר איפה זה היה. הייתה עיירה, והיו שם שני תלמידי חכמים, בכל עיירה, היה קטן. הרב ועוד אחד, והם היו ילידים, למדו חברותה, אשתו עם אשתו, ילדים ילדים. יום אחד אמר אותו תלמיד חכם, עשה לי טובה. הבן שלי למד פה בישיבה קטנה, רוצה לשלוח ישיבה גדולה, תן לי המלצה. אמר לו, למה? אנא כבודו לא ילחץ עליי, אני לא נזה מוצא. לחץ, 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 לחץ. ראה שאין לו מפלט. אמר, אני מכיר את הבן של כבודו. הרי אני מבקר אצלכם. והוא מבקר אצלנו. הוא מושחת. אני לא נותן לו המלצה לנוב ישיבה. אני מוכן לעזור לו, ללמד אותו, לתקן מידותיו, ואז אתן לו 14 המלצות. עכשיו אני נותן המלצות. אמר אותו תמיד, חכם אתה חייב, הוא לא רצה, הסית את כל הכפר נגד הרב. הכפר אמר לרב, או שנותן לו המלצה או שאתה אף מפה. אמר הרב, אני אף מפה. זאת אומרת, הוא מסר נפשו, כדי שאדם מושחת, לא ילבש הצטלה של תמיד חכם. והוא לא נתן לו להיכנס. סיפר לי הרב אריק אוריאל, שבא אחד ללמוד, רצה ללמוד בכולל לדיינות שם, בפסגות, אצל הרב ויצן. זה הרב של פסגות. הגיע, שאל איפה הרב ויצן, הוא אמר, הוא יגיע עוד כמה דקות. אמר לו הרב אריק אוריאל, אמר לו, בינתיים, בבקשה, יש פה פינת תה קפה, אתה יכול. הלך, חזר, פנה לרב אריק, בדיוק הגיע הרב ויצן, אמר, הכוסות שם תבולים, אמר לרב ויצן, מהרגע הזה לא התקבלת לכולל. הבנת את הסיפור. מה זה חצוף? הוא בא ללמוד בכולל, והוא שואל אם הכוסות תבולים? הרב אריק היה אחראי על פינת הקפה. מה? איך אומרים? סתם. אין לו דרך ארץ. אין לו דרך ארץ, הוא לא יכול להיכנס. לא עשה לו בחינות, לא עשה כלום, הביתה. יש לי פה רעיון בגרתמים שבושים. נזמין אותה לפינת קפה, ועל פי זה נדע. לא נספר שצלון. טוב. אז יש לו מידות רעות, ילמדו אותו, לא יזרוקו אותו, אבל לא יכול להיכנס לישיבה, שזה מקום קדוש. מידות טובות וגם לקיים מצוות, צריך לקיים מצוות מי שנמצא בישיבה. סיפרתי פעם, היה בחור אחד נפלא, חילוני, שהתעניין ביהדות, בחור רציני, ראה אותו הרב צוקרמן לומד בישיבת מרכז הרב. אמר לו, מה שאתה לומד אתה תקיים? אמר לו, החוצה. עוד יצא החוצה, אמר, עכשיו בואי אליי הביתה, אני אלמד אותך. ויצא ממנו תלמיד חכם, והתחתן בנו עם הבת של הרב צוקרמן, ונעשה חבר כנסת, ושמו שמור במערכת. הוא לא יכול הוא לומד בישיבה ולא רוצה לקיים מצוות. אז אני לא מדבר על התלמיד המצוי בישיבה, שבא אל הרב ואומר, הרב, אני מלא חטא, אני מלא אבון, מסתכל בחולצה, אני מפלצת, אני חוטא בזה, 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 בזה. אומר הרב שלו, אני יודע, אני יודע. זה לא, לא על זה מדובר. הוא רוצה לקיים מצוות, הוא לא מצליח, הוא מתבייש, הוא לוחם, הוא נופל. זה משהו אחר, נו. לא אמרנו שישיבה זה רק בשביל צדיקים שהגיעו לפרק כ"ו של מסילת ישרים. אין אדם בארץ אשר עשה טוב ולא יחטא. אלא אחד הוא, באופן עקרוני לא רוצה לקיים מצוות, אז מה הוא עושה פה? באופן עקרוני. או באופן עקרוני, למידות רעות. אז זה צריך לתקן לפני שהוא נכנס לישיבה. אז בשביל זה יש בית ספר. מכיתה ו', מכיתה א' עד כיתה י' ב'. יש לו 12 שנה. זה מספיק 12 שנה ללמוד מידות טובות וכן הלאה. ואם אחד לא, אז נעזור לו. סיכום, אם כן, נכון, הקומה האנושית היא תנאי בל יעבור, אבל התורה היא מעל, כמו שאמר לי אחד, אני לא דתי, אבל אני לא גונב, אני ישר, אני עוזר לכולם. אמרתי יפה, הוא אומר, מה אני צריך תורה? אמרתי לו, נו, אתה חסיד אומות העולם. אבל אנחנו תורה. תורה זה מעל חסיד אומות העולם. זה קדושה. זה דבקות אלוקית עליונה. זה טהרה עליונה. זה תורה עליונה. זה מעל. אז שני הדברים נכונים. אי אפשר לבנות קומה ב' בלי קומה א', אבל אי אפשר רק קומה א'. אם אין דרך ארץ אין תורה, אם אין תורה אין דרך ארץ. מהר"ל, דרך חיים, זה לא סימטרי. אם אין דרך ארץ, אין תורה, כי אם אין קומה א', אתה יכול לבנות קומה ב'. ואם אין תורה, אין דרך ארץ. למה? הרי יש קומה א', יש. אבל למה זה שווה? נתקעת באמצע. מה קרה לך? אז אתה נעצרת בקומה א', אז זה לא שווה. אם אין תורה, אין דרך ארץ, כי קומה א', בשבילנו, זה כדי לבנות מעל זה קומה ב'. אז לכן, שני הדברים, באגדות, רב יהושע בן חנניה ו... חכמי רומא, חכמי אתונה, רבי יושב ירחן עליך, איפה זה? זה בגמרא? איך? בחורות. בחורות. אמרו לו, שאלו אותו כל מיני שאלות, תבנה לנו ארמון, אבל תתחיל מהקומה העליונה. אמר, אין בעיה, תשלחו לי חומרים שם. עלה למעלה, בעזרת שם השם, אמר, קוקו, תשלחו לי חומרים. זה על הנצרות. רוצים לבנות קומה למעלה, מדברים, דיבורים גדולים, אבל לא בנו את הקומה התחתית של דרך ארץ. אי אפשר דבר כזה. לפי המפרשים שאלו אותו כמה שאלות. הם אמרו לו, מה זה היה? פרדה, הייתה שאלה על פרדה, פרדה זה הנצרות, חצי עבודה זרה, חצי יהדות, מרומז. אז שני הדברים הם נכונים. קודם צריך יתרו, וזה לא במקרה. מה במקרה משה רבינו היה שם 60 שנה? לא היה מאושר שם. זה לא בתוך עם ישראל וזה. אבל הוא מיצה עד תום. כל חוכמת יתרו. ואז הוא ראוי קומות יותר עניינות. עכשיו אנחנו לא צריכים. יש לנו בתורה כל מה שאתה רוצה. מידות טובות, דרך אחרת, לא מתמטיקה כמובן, אבל כל מה שנצרח לאנושיות של האדם, וזה מעורבב, בגמרא, בסוגיות, בתוך אחד השני, דרך אחרת, זה גם מידות טובות, זה גם שכל. שכל ישר, שכל הגיוני, כמו שהגמרא אומרת, למה נקרא? סברה. אז אולי נלמד בבית ספר לשכל. טוב, זה יש בתי ספר לשכל. זה גם הרבה מזכיר, שמונה פרקים, פרק חמישי. תלמד מתמטיקה על החרוטים, קונוסים. כזה מתמטיקה מסובכת. יסדר לך את הראש עם שכל. אבל מי שלומד תורה, גמרא, כמו שצריך, יש לו שכל. שכל כללי. יש פתרו מכללות להכשרת אנשי מחשבים. לקחו תלמידי ישיבות חרדיות שלא למדו כלום. שום חול. רק קודש עד גיל 25 נכנסו למכללות לאוניברסיטאות, לא יודע מה, תוכניות למחשבים, הם הכי טובים. ולא למדו כל החול. אבל מחשבים, צריך שכל. ולמדו שכל. לא אמרנו שישיבה זה בית ספר לשכל. אבל תוך כדי הלימודים, אנחנו גם אומרים, אנחנו אומרים סברות של קודש, סברות של תורה, אבל גם סברות של חול. עיין אורות התורה, פרק ז' ביטול תורה. שאדם מסתבך בלימוד גמרא, לפעמים בגלל שאין לו הכשר של קודש, לפעמים בגלל שאין לו הכשר של חול. כלומר, הסברות שלו של חול, הן צולעות. אז הוא לא מצליח ללמוד גמרא. ובגמרא יש גם, יש כל מה שאתה רוצה. סיכום, אשרינו, מה טוב חלקנו, ברוך אלוקינו, שהבראנו לכבודו, והבדילנו מן הטועים, ונתן לנו תורת אמת, וחיי העולם נטע בתוכנו.
יתרו, כמו את הדרך ארץ שקודמת התורה.